שלום וברכה, אנחנו יוצאים לאיזה שיעור חדש שנלמד בו על התנאים בעיקר, באופן כללי על גדולי ישראל, באופן מורחב מאוד על הדורות של התנאים, הזוגות, כשבעצם כמעט כולנו שמענו על השמות, שמענו על הלל ושמאי, שמעיה ואבטליון, חוני המעגל, שמעון משטח וכולי. לא תמיד אנחנו יודעים את הסיפור שמאחורי השמות, לא תמיד אנחנו יודעים לחבר בין האמרות שלהם לבין הדמות שלהם, לא תמיד אנחנו יודעים לעשות סדר בתוך תפיסת העולם שלהם, והדבר אולי הכי חשוב, לא תמיד אנחנו יודעים איפה העולם שלהם פוגש אותנו. בעצם אנחנו נלמד על התנאים ואנחנו נלמד על עצמנו. ללמוד על התנאים זה אומר לגרד קצה קצהו של עולם מאוד גדול ומופלא שהוא מעל יכולת ההשגה שלנו. אנחנו יודעים שאם ראשונים כמלאכים אנחנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם אנחנו כחמורים ואפילו כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. כלומר יש הבדל דרגות מאוד משמעותי בינינו לבינם, ובכל זאת בתוך הכרת ההבדל הזה ננסה לפגוש משהו מתוך עולמם וללמוד ממנו באמת לתוך חיינו שלנו. אנחנו נראה פה עולם מלא חיים, מלא יכולות. אני בוחר להתחיל לא לפי הסדר, בגלל הזמן שבו אנחנו נמצאים, חודש אלול, אני בוחר ללמוד להתחיל מחוני המעגל דווקא, כי נדמה לי שמי שזוכה להבין את הדמות שלו ואת תפיסת העולם שלו, יש לו יכולת להגיע אחרת לתוך הימים הללו, במבט על עצמו, במבט על מה שקורה כאן בכלל. אז נתחיל. אומרת המשנה, על כל צרה שלא תבוא על הציבור מתריעין עליהן חוץ מרוב גשמים. כלומר יש כלל כזה, כשקשה, כשרע, אנחנו מתריעין. מטרין זה תפילה, מטרין זה תענית, מטרין זה תקיעת שופר. יש מחלוקת ראשונים מה מתוך כל הדברים האלה, ויש מי שאומר הכל ביחד, צום, תענית, שופרות, זעקה, כל צרה חוץ מרוב גשמים. זאת אומרת יש כלל כזה שאני אומר אותו בסוגרם עוד לפני שנפגוש את דמותו של חוני המעגל. יש כלל כזה בחיים שמותר לצעוק ולבקש די אל מול הצרות והקשיים, אבל צריך עיניים להבחין בהם, כי לפעמים מה שנדמה לנו כקשיים זה דבר טוב, שאנחנו הצלחנו בכישרוננו הגדול להפוך אותו לקושי. אני אתן כמה דוגמאות על רוב טובה שאנחנו רגילים לצעוק עליהם, והמשנה אומרת תעצור, גשם כמשל, גשם לא מבקשים שיפסק. תראו, אם לנו היה את הכישרון המתאים ואת החוכמה להתכונן טוב לגשמים, להכין מאגרים לגשמים שבאים בחורף, להכין נכון את עצמנו לימות הגשם מבחינת מבנה הכבישים, מבחינת כל מה שיש, יש להעריך שהגשמים האלה היו מספיקים לנו להרבה מאוד זמן. המתח הספורט הלאומי של מפלס הכנרת התחתון והתחתון, תחתון והכי תחתון ממש מבטיח, כל הספורט הלאומי הזה יש להניח שהיה יכול להירגע קצת ולהיפסק, אנחנו נשקיע בדברים אחרים אם היינו מתכוננים, אבל כיוון שאנחנו לא מתכוננים, אז כשמעט גשמים הופכים לרוב גשמים, ורוב גשמים אנחנו לא יודעים לנקז אותו ולהתייחס אליו, הוא מתחיל לצפות, הוא מתחיל קשיים, ואז אנשים צועקים כנגד הגשם, אותו גשם שאנחנו כל כך מייחלים לו. אז כתפיסת עולם אומרת המשנה, כשיותר מדי טוב אל תבקש שייפסק, תלמד איך לקבל את הטוב. אז אולי דוגמה ממש איזוטרית או קטנה, אתה עולה לאוטובוס, צפוף, מכניס את היד אל הכיס, כרטיס, יש איזה מנהג אגד לדורותיו, שלעולם כרטיס נסיעה באגד לא יעלה מספר עגול. שמתם לב לזה? איזה חוק כזה, מישהו חוקק אותו פעם, איזה שר תחבורה מיושן, אני לא יודע, אין כרטיס שעולה 5 שקלים או 6 או 7, זה לא, אי אפשר, זה לא חוקי, לעולם זה עובד עם אגורות, ולכן אתה נכנס לאוטובוס, כמה עולה היום כרטיס? 6.60, משהו כזה, נכון? 6.60. אתה עולה, אתה מכניס יד לכיס, מה אתה רוצה שיצא מהכיס? 6.60. לרוע מזלך, אתה מכניס את היד לכיס, ומה יוצא משם? שטר של 200 שקל. יאללה, למה שטר של 200 שקל? עכשיו שעות לחכות בדוח כזה לעודף וכו' וכו'. זה נקרא לבקש על רוב טובה, להטריע על רוב טובה. יש לך 200 שקל, איזה יופי, תחשוב שיהיה לך רק שיהיה 60. לא, אבל זה לא התוכנית שלי. הרוב טובה הזה, זה לא בא לי בזמן, לא בא לי בזמן. אולי דוגמה אחרת במישור הלאומי הכללי שלנו, יהודה, שומרון וחבל עזה וסיני ועוד כל מיני מקומות כאלה, שכשזכינו לפגוש אותם מחדש, מרחבים אדירים, וגם הייתה תחושה כלל ישראלית שזה טוב, זה נפלא, זה רוב טובה. ובכל זאת בתוך הסיטואציה הזאת, עם השנים הצלחנו לא לדעת איך לתפקד עם רוב הטובה הזאת. מה עושים כשיותר מדי טוב, כשיש יותר מדי מרחבי ארץ? מה עושים כשבאמת הצלחנו לחזור הביתה, כמעט על כל המשמעות של לחזור הביתה? לא ידענו מה לעשות, ורבים מאחינו, בני ישראל, מבקשים די, די, רק תיקחו את זה בחזרה, די, אנחנו לא יכולים לשאת את רוב הטובה. דוגמה אחרונה וחביבה, גיל ההתבגרות. גיל ההתבגרות הוא באמת רגעים מופלאים בחיי האדם, שאלמלא הם לעולם היינו חוסים תחת הסמלה של אמנו, הסינר וכו', ולא היינו בונים אישיות ולא היינו מגיעים לשום מקום. ובכל זאת יש מנהג כזה בכל מקום בעולם, שכשמגיע גיל ההתבגרות כולם מתחננים, תיקח אותו, תיקח את הגיל, תיקח את הילד, תיקח משהו, תיקח אותו עכשיו בגיל 12, תחזיר לי אותו בגיל 20, הוא משהו מוכן ומאורגן. אבל זה טוב, וזה נפלא, וזה עולם ומלואו. אחת הטובות שרואים פה במקום הזה, זה האינטרנט, הטכנולוגיה, היכולות הללו, שלפעמים אנחנו כל כך מבועלים מהם, ותראו מה אפשר לעשות מהם. אז אומרת המשנה, שעל כל צרה שלא תבוא על הציבור מטריעין עליה, חוץ מרוב גשמים. שיותר מדי טוב, אל תבקש שהטוב הזה יעצר, ומיד מביאה המשנה מקרה שעל פניו הוא מעשה לסתור, כלומר הוא בדיוק לא מה שרצתה המשנה לומר. מתארת המשנה את הדבר הבא. מעשה שאמרו לו לחוני המעגל, התפלל שירדו גשמים. ירושלים, בצורת, אנחנו לא יודעים מתי, אבל עוד מעט נדע, המשנה תגיד לנו עוד רגע, שאנחנו מדברים כבר על הקצה של חודש אדר. זאת אומרת, בירושלים יש בצורת איומה ונוראה, ירושלים משוועת לגשם, אי אפשר פה, אין פה מאגרי מים אחרים, ואין גשם עד חודש אדר. מה המשמעות של זה? שהבצורת כמה זמן תימשך, נמשכת, כמה זמן? שנה וחצי. שהרי המשמעות היא שמפסח שעבר, ולפחות עד סוכות הבא, לא ירדו גשמים. אין גשם בירושלים, זה אסון. ולכן באים אל חוני המעגל. מעשה שאמרו לו לחוני המעגל, התפלל שירדו גשמים, תתפלל שירד גשם. אמר להם, צאו והכניסו תנורי פסחים בשביל שלא ימוקו. אמר להם חוני המעגל, אז תכניסו את התנורים שהוצאתם בשביל לאפות מצות לפסח, תנורי הפסחים, אולי בשביל הבשרים של פסח, תכניסו אותם הביתה. כלומר, הם מבקשים, אבל הם לא ממש מאמינים שמשהו הולך לקרות, ואנחנו כבר מגלים שאוטוטו פסח. אני יודע שזה סוף אדר, כי הברייתא אומרת את זה, אבל לפי המשנה אולי זה כבר תחילת ניסן. אז תכניסו את התנורים. התפלל ולא ירדו גשמים. חוני המעגל פותח בדרך קונבנציונלית של תפילה, הוא מתפלל ודבר איננו קורה, מעשה, אגוגה, המעגל המפורסם, אגוגה, מעגל, ועמד בתוכה ואמר לפניו. השיח משתנה, זה כבר לא תפילה ותחנונים, זה כבר משהו אחר שצריך להגדיר אותו. ריבונו של עולם, בניך שמו פניהם עליי, שאני כבן בית לפניך. נשבע אני בשמך הגדול, שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך. כלומר, נגמרו התפילות, ועכשיו זה כבר הבעת עמדה מאוד נוקשה, שמתווספת לשבועה במי? בקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא, אני נשבע בשמך שאני לא זז מכאן עד שירדו גשמים, עד שאתה מרחם על בניך. התחילו גשמים מנטפים, התחילו טיפות. אמר לא כך שאלתי, אלא גשמי בורות שהכינו מערות. הוא לא יצא מהמעגל כי זה לא זה. התחילו לירד בזעף. אמר לא כך שאלתי, אלא גשמי רצון, ברכה ונדבה. ירדו כתקנן עד שיצאו ישראל מירושלים להר הבית מפני הגשמים. כלומר, אחרי מסע ומתן מאוד לא פשוט מול ריבונו של עולם, שמתחיל בתחנונים ועובר למשהו אחר, מאוד תובעני, כולל שבועה, בהתחלה טיפות למור, זה לא בדיוק ילך חלק ומהר, ואחר כך גשמי שערה שבאים לשטוף את העולם, ורק בסוף גשמי ברכה ונדבה, וגם הם באים בשפע מאוד גדול, עד שכל העם עולה להר הבית, כי הר הבית הוא המקום הגבוה, וכולם הגשמים מתנגזים במקומות הנמוכים, ובהר הבית שם למעלה כולם בורחים מפני ההצפות. באו ואמרו לו, כשם שהתפללת עליהם שירדו, כך התפלל שילכו להם. כלומר, בדיוק אותו, אנחנו באותה מצוקה בדיוק. זה חוסר הבנה של מה שהמשנה אמרה. אנחנו באותה מצוקה. כמו שקודם התחננו לפניך, תוריד לנו גשם, תעזור לנו שהקדוש ברוך הוא יוריד לנו גשם, עכשיו אנחנו מבקשים תגאל אותנו מהגשם הזה. אמר להם, צאו וראו אם נמחת אבן הטועין. יש אבן, האבן שעמדו עליה להכריז על עבדות ומציאות בירושלים, היא המקום היותר גבוה בהר הבית. אם הגשם כבר הגיע לשם, אני אבקש שהוא יעצר. אבל לא נוח לחוני המעגל לבקש שהגשמים יעצרו, כי אין מבקשים על רוב טובה, אבל גם זה לפעמים אין ברירה ועושים, ובתוספת שנראה אחר כך, בהמשך אנחנו נגלה שהוא עושה את זה בקושי מאוד גדול. טוב, תיאור מצב. הדור של חוני המעגל, שהוא בעצם לא הדור של חוני המעגל, כי מנהיג הדור הוא לא חוני המעגל, הוא הצדיק של הדור. מנהיג הדור הוא שמעון בן שטח. הדור של שמעון בן שטח ניצל מקליה, ניצל מבצורת קשה, ניצל ממוות מסתבר, ומי שמציל אותו ברמה הרוחנית והמעשית זה חוני המעגל. ואנחנו עכשיו מצפים שגדול הדור, שמעון בן שטח, שלח לו לכל הפחות זר פרחים, אולי אין פרחים, כי הרבה זמן לא ירד גשם, קצת פטריות, משהו שבא זמין ומהיר, מכתב תודה. לפחות מכתב תודה. והנה המכתב ששולח שמעון בן שטח לחוני המעגל, אומרת המשנה, שלח לו שמעון בן שטח, אלמלא חוני אתה, גוזרני עליך נידוי. ומכה כואבת מאוד. שולח גדול הדור, נשיא הדור, מי שאחראי על הדור הזה, מי שהדור שלו ניצל מקליה, שולח איגרת, מברק, לשמעון לחוני המעגל, והוא אומר לו, תדע לך, אם אתה לא היית חוני, אני הייתי מנדה אותך עכשיו על מה שעשית. אני הייתי מנדה אותך, ואנחנו הרי לא חושדים ששמעון משטח שייך לאיזה מערכת נמוכה של אינטריגות, ולמי מגיע הכבוד, הוא לא שם בכלל. מה הוא רוצה? למה לנדות את מי שיציל את הדור שלו? אם עלי חוני אתה, גוזרני עליך נידוי. טוב, אז אם צריך לנדות, למה לא לנדות? אבל מה אעשה לך שאתה מתחתה לפני המקום ועושה לך רצונך, כיוון שהוא מתחתה על אביו ועושה לו רצונו? ועליך הכתוב אומר, ישמח אביך ואימך ותגל יולדתך. כלומר, אומר שמעון בן שטח לחוני המעגל, מן הדין, הייתי צריך לנדות אותך על מה שעשית. יכול להיות אם הוא עושה כל כך רע. הייתי צריך לנדות אותך. אבל אני לא אנדה אותך. למה אני לא אנדה אותך? כי אתה כמו בן שמתחתה על אביו ועושה לו כל רצונו. מה תירוצו? אתה בן. ואני רוצה לשאול כמה שאלות. אני מעריך שהיום אנחנו בעיקר נהיה עסוקים בלהציף שאלות. אז אני רוצה לשאול על מה שקורה כאן. אנחנו באופן טבעי בעד חוני המעגל, לפחות אני לא עשיתי פה סקר, הוא בעד חוני המעגל. כמה טוב שהאיש הזה נמצא שם, כל הדור שם בעד חוני המעגל. הוא הציל אותם. והנה שאומר שטח מנהיג הדור, מחליט לנדות אותו. על מה ולמה לנדות את חוני המעגל? למה? שאלה ראשונה. אבל אם נשתכנע כבר שצריך לנדות את חוני המעגל, השאלה תהיה, אז למה לא? הוא כמו בן של הקדוש ברוך הוא, גם אנחנו, בני בכורי ישראל, אנחנו בן בכור כולנו, זה לא צידוק לשום דבר. עוד לא ראינו שמישהו חטא והוא בן של הקדוש ברוך הוא, אז הכל מסתדר. אני אומר גם יותר מזה. כשאנחנו בעצם מנסים להבין מה גורם לשמעון משטח להקפיד לכאורה על חוני המעגל, הדבר הראשון שעולה על הדעת, התחושה הראשונה, זה דרך העמידה של חוני המעגל מול ריבונו של עולם. יש פה עמידה מאוד קשה, תובענית, כביכול סוג של אולטימטום מול ריבונו של עולם, אם אין גשם אני לא זז מכאן, ואם, ואחר כך יש טיפות, לא כך שאלתי, שערה, לא כך שאלתי, יש פה משהו שנשמע מאוד 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 תובעני, לא סתם נשמע תובעני. הגמרא בברכות אומרת, זה קשה לשמיעה, אבל זו גמרא בברכות, שהיא אומרת, המגיס דעתו כלפי שמיה, מגיס דעתו כלפי שמיים, סוקלים את ארונו. כלומר, סתם יהודי, כשהוא נפטר, עושים לו לוויה מכובדת. כל אחד לפי מעלתו וכבודו. אבל אדם שהוא מגיס דעתו כלפי השמיים, שעוד לא הבנו מה זה בדיוק, אבל זה נשמע לנו גסות דעת. דעת זה הדבר הכי נרחב, עליון חוכמה, בינה ודעת. נרחב מאוד גבוה, והאדם ידע, כלומר חיבור, והאדם ידע את חווה אשתו, אז דעת השם, דעת אלוקים, חיבור מאוד גדול. מי שמצליח להגיס את הדעת שלו, כלומר להפוך את הדבר הכי עליון לדבר מאוד גס, מאוד נמוך, מאוד חומרי ופשוט, ראוי לסקול את סוקלים את ארונו. אומרת הגמרא, טוב, תן דוגמה. כגון מן, מי הגיס דעתו וראוי היה לסקול את ארונו? ואז הגמרא, לא פחות ולא יותר, מביאה את המשנה שלנו. ואומר, כגון חוני המעגל. מעשה שהיה בימי חוני המעגל, שבאו וביקשו שיתפלל שירדו גשמים, ואחר כך וכו' וכו', ואמר לו שמעון משטח, גוזרני עליך נידוי. זאת אומרת, המעשה הזה עקרונית מתואר כסוג של הגסת דעת, כסוג של משהו מאוד תובעני. אם זה כך, אז אנחנו נשאל על שמעון משטח, אז למה לא באמת לנדות את חוני המעגל, אם זה כל כך חמור? יש פה תירוץ שצריך להבין אותו ברמת החיים שלנו בכלל. התירוץ הוא בן. הוא בן זה משהו מיוחד, הוא בן, נו, הוא בן, הוא בן. אז אני רוצה לשאול, יש פה כמה שיש להם בנים וכמה שהם עצמם בנים של... אני רוצה לשאול על כל משפחה מצויה בעולם כולו ובמדינת ישראל באופן פרטי. מה יקרה? מה יקרה? כל אחד שידמיין על עצמו, מה יקרה עם הבן שלו? יבוא ויאמר לו, אבא, אני רוצה אופניים. אני רוצה אופניים, 12 הילוכים. אני רוצה אופניים. כל השכונה יש לו אופניים. כל החברים שלי נוסעים אופניים, רק לי אין אופניים. אני רוצה, בבקשה, אבא, אפשר אופניים, אפשר אופניים, בבקשה, אבא, אופניים. טוב, נניח שהבקשה לא נענתה, ואתה כאבא, אחרי התייעצות עם אמא, אומר לילד, צר לנו, אי אפשר אופניים. שזה השלב של התפלל ולא נענה. ואז הילד, לא מתבלבל, מוציא מהכיס שלו טוש בלתי מחיק. נעמד באמצע הסלון. הוא מצייר ריגול, כי הוא בן הרי. הוא מצייר עיגול סביבו ואומר, נשבע אני באבא שלי. נשבע אני בשמך הגדול. אבא, אני נשבע בך, בחיים שלך, אבא. נשבע אני שאיני זז מכאן עד שאקבל אופניים 12 הילוכים. עכשיו העולם, העולם מתחלק לשני סוגים של משפחות מבחינת ההתנהלות בסיטואציה כזאת. סוג ראשון. סוג ראשון זה ההורים הקולים, הרגועים, אלה עם הפסון, שלא נבהלים כל כך מילדים עם טושים בלתי מחיקים. ואז הם אומרים לילד, שזה כמובן הסוג היותר מוצלח. אומרים לילד, מעניין, מעניין. בסדר גמור? זה בסדר גמור. תישאר בעיגול. תישאר בעיגול, תראה, רצית אופניים, גלגל אחד כבר יש, צריך להתחיל מאיפשהו בחיים, אז אי אפשר לגמרי כל האופניים ברגע אחד, תישאר בעיגול, זה בסדר גמור. הורים עוד יותר ככה מתוחכמים, בדיוק באותו יום, כמובן הילד יישאר בעיגול, והוא יראה להם מה זה, והוא יודע, והוא זה, הוא יישאר בעיגול, הוא איש קשוח. אין בעיה, לארוחת ערב, בדיוק באותו יום, מכינים את מה שהילד הכי אוהב. ובדרך כלל אין ג'אנק פוד בבית, אבל היום בדיוק במקרה התחשק לאבא ולאמא להכין צ'יפס, פיצות, פלאפל ושאר מיני עניינים שהוא מתחנן אליהם כל הזמן, וארוחת הערב מתרחשת בדיוק, אם נמדוד, נניח שהוא עומד בקצה העיגול, על רגל אחת הוא מושיט את זרועו קדימה, ארוחת הערב מתחילה פה. פשוט מאוד. ועכשיו נראה כמה זמן ייקח לו לצאת, לצאת העיגול, זה יקרה מאוד מהר. כלומר, אני שואל הדבר הזה, מה זאת אומרת אבל אתה בן? ואם אתה בן אתה יכול לדבר ככה? אדרבה, אם אתה בן אתה לא יכול לדבר ככה. ואם אתה נשבע בקדוש ברוך הוא להישאר בעיגול, אז תישאר בעיגול, לכאורה. ויש הורים אחרים שהם הם לא הצודקים, אבל הם הרוב, אני מתאר לעצמי מסקר שלא ערכתי עדיין, אבל רוב ההורים פשוט לוקחים את העיגול הזה, כמו מפית של כיתה א', מכירים? מקפלים את הילד בתוכה, סבסבים כמה פעמים באוויר וזורקים אותו על הקיר הכי קרוב שיש באתה, לא תדבר אלינו ככה. זה נשבע באבא שלי לוצאת מהעיגול, מה זה הדבר הזה? אין דבר כזה. בין כך ובין כך, אף אחד לא יאמר כמו שמעון משטח, שאומר, אתה הבן שלי. אני לא מכיר מישהו, אני מכיר מישהו מחולשות, אבל לא מכיר מישהו מחוזק, שיעמוד מול ילד כזה ויאמר, הייתי מגיב בחומרה, אבל אתה הבן שלי, אז בוא תצא מהעיגול וניסע לחנות אופניים ונקנה אופניים 12 הילוכים. לא מכיר, לא מכיר. ויש כאלה שיקנו, שאחרי בכי ואחרי זה ואחרי זה, הם ילכו כמו תתלה, אבל הם כבר לא האבא בסיפור, הם כבר הילד, הילד הופך לאבא במקרה הזה. זה בעצם הסיטואציה. אז אני חוזר ושואל את השאלה שהיא, חוני המעגל, לכאורה עשה את הדבר הכי טוב למען הדור הזה, למה לנדות אותו? ואם לנדות אותו כי דרך העמידה מול ריבונו של עולם היא הגסת דעת, אז למה הטיעון שהוא בסך הכל בן, למה הטיעון הזה יכול להועיל? ואני רוצה לשאול עוד שאלה. מה הוא כותב פה? מה הוא כותב? שמעון משטח אומר, על פי המשנה, הוא אומר לו, אבל מה אעשה לך? אני לא יכול לעשות שום דבר קשוח כמו נידוי, כי אתה מתחטא לפני המקום. מה זה מתחטא לפני המקום? מתחטא. מתחטא. באופן פשוט, יש, כמו שיש להשריש ויש לשרש. להשריש, להעמיק שורש, לטעת. לשרש, לעקור. לחתור, לייצר חטא. להתחטא, להתנקות מהחטא. לכן להתחטא בעברית זה להתנקות. לכן חיטוי זה ניקוי באופן כללי. להתחטא. אומר שמעון משטח לחוני המעגל, אתה זה משהו אחר, אתה זה משהו אחר. אתה כבן שמתחטא לפני אביו. ואני שואל, מתחטא? איפה אנחנו רואים פה מהלך שחוני המעגל דורש איזשהו תיקון בעם ישראל? אין פה שום בקשה לתיקון. אני אומר, ובהמשך אנחנו נרחיב על הדבר הזה, יש לנו מול ריבונו של עולם מערכת מאוד מובהקת של שכר ועונש, שנקראת גשם. והיה אם שמוע תשמעו ונתתי גשמכם בעיתם. ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. יש מערכת מאוד ברורה. אם יש בצורת בירושלים כל כך הרבה זמן, סימן שהחטא מאוד כבד. אנחנו בימי בית המקדש השני, בתקופה שהחטא אכן מאוד כבד. וחוני המעגל לא תובע ולו תביעה אחת מעם ישראל. הוא לא מתחטא, הוא לא מבקש שינוי, הוא לא תובע תשובה, הוא לא מקשיב לגשם הזה לכאורה. ובמקום להקשיב לגשם, הוא פונה לריבונו של עולם, תבטל את הגזרה וזהו. אבל הגזרה הזאת לא נעשתה סתם. יש לה סיבה. אנחנו נצטרך להבין איפה בפעולותיו של חוני המעגל, בלי לתבוע בכלל חיטוי ותשובה מעם ישראל, איפה הוא מתחטא. עד כאן הפעם הזאת, אנחנו נמשיך.